אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
כדלי בשעה שנייה, ואנחנו עם ורד עצמון משולם, פסיכולוגית רפואית, הייתה שם בשמיני לאוקטובר, בבסיס שורה, פגשה את אנשי זקה, את הנשמות שעזבו, אבל גם פגשה את אלוקים. מה זה בשבילך ההתקרבות הזאת, הפתאום? לגלות את היהדות הזאת, פתאום לגלות שבת, פתאום לגלות, בואי נגיד את המילה הזאת, שיבה הביתה, אל המקום שממנו באנו כולנו.
את יודעת שכשהייתי מגיעה לבסיס בשורה, הסביבה שלי כל הזמן הייתה, ההורים, החברים, לא מבינים למה את עושה את זה, ומי עושה, ומי מתנדב לזה, ואיך זה שאת רוצה ללכת. ואני חייבת להגיד שזה שמע מה זה מוזר, אבל כל מי שהיה איתי כמעט אמר את זה. אני הרגשתי בבית בבסיס בשורה. זה היה כמו לחזור הביתה להיות שם.
אז זה בסדר הביטוי הזה שאני אומרת?
מה זאת אומרת?
לא, נשמה שעוזבת גוף. תדעי, היא חוזרת הביתה.
אז יכול להיות, כן.
הייתה פה בסיבוב כמה שנים, חוזרת הביתה.
אז עכשיו עשית לי ריפריימינג גם למה שבאמת חשבתי, כי זה...
יש לך דמעות בעיניים, מאמי שלי.
זאת הייתה תחושה של להיות באמת במקום שיש בו בית, וזה באמת מה שאני חושבת עורר אצלי את הנשמה היהודית שדיברנו עליה אז ברעיון, ואני מגדירה את זה היום מין סוג של התקרבות רוחנית, שהמשמעות שלה היא באמת קודם כל רוחנית, והדבר הזה עלה בתוכי ממפגש עם המון סיפורים. אגב, אני מנהלת שירות פסיכולוגי בבית חולים מדיקל קר בבת ים, שבין רגע הפכנו את המרכז שלנו למקום לקליטה של מפונים מסדרות, וקמנו מרכז חוסן, ויש לנו שתי מחלקות שהולכות להיפתח, שלוש, לפצועי מלחמה, ואחת המשפחות שקלטנו, הם משפחה מסדרות, שהסבא נפצע נורא, יש לו סיפור מטורף, קוראים לו הרצל שאובי, הוא התראיין הרבה, איש מדהים, הוא חזן של הבית כנסת, אם אני לא טועה שם, והמשפחה שלו, שזה 50 אנשים, ילדים, 12 ילדים ונכדים, התארחו אצלנו בבית חולים, okay. והוא סיפר שם על איזשהו חלום, שהוא חלם בלילה, בשמחת תורה. Okay. חלום שממש סוג של תקשור, כנראה עם כוח עליון. ובסיפור שלו, כשהוא חזר לעצמו והגיע לבית חולים לפגוש את המשפחה, הוא אמר לי, ורד, אני עשיתי חוזה עם בורא עולם. ברגעים שהייתי בין חיים למוות, אני ביקשתי מאלוהים, אתה תשמור את הילדים, אותי ואת הילדים שלי שלא יישארו יתומים מאבא, ואני אעשה כל שביכולתי להמשיך ולהפיץ יחדות בעם. ואני חושבת שזה בדיוק, כששאלת מה עוזר שם ברגעים האלה,
אז לך.
לי. אז אני הרגשתי שכשראיתי את המראות הקשים ואת האכזריות הבלתי נתפסת של הטרור הזה, אני קיבלתי איזושהי החלטה פנימית שאני אעשה כל שביכולתי, בזירה שלי כפסיכולוגית, בבמה שניתנה לי, לעשות שכל זה לא יהיה לשווא, ומבחינתי כדי שזה לא יהיה לשווא, אנחנו חייבים להתאחד, וזה בסדר שיש ריבוי דעות, ואני גם בעצמי, לפני האירוע, לפני 7 באוקטובר, הייתי מאוד נסערת מהאירועים של המהפכה, והייתי בצד מסוים, שהיום אני בוחרת לא לקרוא לזה צד, אני הייתי בעמדה, בדעה שלי, והיום אני מבינה, שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לקחת מהאירוע הזה, ולא לשכוח אותו. כי הרבה אנשים אומרים לי, טוב, אבל בסוף, כולנו נחזור לסורנו, וזה הטבע. אז כשאומרים לי את זה, אני אומרת שזה תלוי בי, בך, בך, בכל אחד מאיתנו. אם זה יחזור, זה תלוי בנו. ואם זה לא יחזור, זה גם תלוי בנו.
כאילו, מעבר לכל מיני קבוצות שלוקחות אחריות על כל מיני דברים, חלק מ... בואי נגיד את זה ככה, סתם, זה בא לי עכשיו. חלק מהאחריות של כל קבוצה היא... לתרום לאחדות, זאת אומרת, גם זה לא מוצא חן בעיניך.
ממש.
יש פה עם אחד.
יש פה עם אחד, והכוח שלנו הוא באחדותנו. וככה בהמשך לשיח על האמונה, אז יצא לי לפגוש הרבה סיפורים, גם במסגרת בבית חולים שקלטנו, וגם בכל מיני, בהרבה הקשרים. שבעצם פגשתי הרבה משפחות של חטופים, את הדס קלדרון, שברוך השם השבוע קיבלה חזרת הילדים שלה, ואני בקשר איתה, והיא פשוט מדהימה. אז באחת הרעיונות דיברנו על כוחה של תפילה, שאלת אותי על האומץ, ודיברת שם על שמע ישראל. אז באמת לרגע הרימו גבה, ואז הדס קלדרון, שהיא חילונית לחלוטין, איך היא אמרה, אני קיבוצניקית, אני מטפלת הוליסטית, אני לא מהעולם של הדת, ואני עדיין מתפללת, ואני רוצה עכשיו שאלוהים יוכיח לי שהוא קיים. עכשיו אני יודעת שיש הרבה אנשים בבית שאומרים, אבל יש מלא שהתפללו והילדים שלהם לא חזרו, אבל אני אספר את הסיפור של הדס, כי היא אמרה את זה בשידור, ואם שמת לב, אז השבוע כשחזרו הילדים שלה, יש את הרגע שהיא מקבלת את ההודעה, ואז רואים אותה צועקת, וואו, תקשיבי, זה רגע מטורף. היא מחזיקה את הטלפון ועוד צועקת, יש אלוהים, יש אלוהים. ואת יודעת, נזכרתי ברעיון שהיה לנו, ושהיא סיפרה את שלה, ואני דיברתי על כוחה של תפילה, ולשאלתך על מה קורה לי ביחס לאמונה.
לא, אני כאילו יושבת פה, בני ברק, ואני בפאטה מורגנה, כאילו השם תאיר אותי. תמשיכי.
אז אחד הדברים שבאחד הרעיונות פגשתי איש צבא מאוד מוכר ויקר וגיבור ישראל. ושאלתי אותו בחוץ, תגיד, מה נורא מסקרן אותי תמיד הרגעים האלה בין חיים למוות, זה תמיד סקרן אותי אגב. ושאלתי, מה עשית שם ברגע הזה? מי דיברת? דיברת? הוא אמר לי, תראה, אני לא ממש זוכר, אבל אני כן זוכר שחיילים שלי שחזרו מהקרב, סיפרו לי שהם רצו להתפלל ולא ידעו מה. שזה היה ביום הרביעי חמישי למלחמה בשידור בערוץ 13. כששמעתי את המשפט הזה, הבנתי מיד מה המסר שלי.
מה
המסר שלי לדרך החוויה הזאת, הכוח של תפילה. הספר שלך זה קטע.
יו, נכון?
זה מדהים, כי כוחה של תפילה לא בהכרח צריכה להיות קשורה באלוהים. אם אתה מאמין בו בצורה כזאת או אחרת. תפילה זה כל דבר כנה, כמו שרביד פלוטניק אומר, שאתה מדבר בינך לבין עצמך. ואני מעודדת אנשים לעשות את זה יותר ויותר בכל דרך, בין אם זה בשמה ישראל, ובין אם זה בלמצוא משפט משיר שהם אוהבים, ובין אם להמציא איזושהי מנטרה. אבל לתפילה יש כוח, ואני ראיתי את זה. אני ראיתי אנשים שסיפרו לי שיש לי מטופלת מדהימה ששרדה את בנובה, 6.5 שעות, בתוך בור, עם הבן זוג שלה, מכוסה בזרדים, וכל הזמן, והיא חילונית לחלוטין, והיא מראה לי את ההתכתבויות עם אבא שלה, והיא כותבת לו, אבא, תשלח לי תפילה, אבא, תתפלל. עכשיו, זה מה שהיא עושה, בתוך הבור, מעליה יריות לכל עבר, אנשים מתים מסביבה, היא שומעת רק, היא לא רואה, והיא פשוט התפללה. אז את יודעת, לשמוע את הסיפורים האלה, ולהישאר אדישים ולהגיד, אין לזה כוח, אז אוקיי, מי שיבחר יבחר, זה בחירה של כל אחד. אבל לתפילה יש כוח, ואני מאמינה שזה הרגע שלנו, להתחבר פשוט למקום הזה, שמאמין. ואני עושה את זה היום, בדרך שלי, בצורה, אני קוראת לזה, כמו חזרה בתשובה רוחנית.
אוקיי.
אני בתשובה, אני חוזרת בתשובה לשאלות שיש לי, הקיומיות.
יש לך?
מלא, אז יש לי.
יאו.
בטח, מלא.
כי בלי שאלות אין תשובות, תת, כאילו, אם אתה לא יוצר איזשהו שקע,
ברור.
לא יבוא בקע.
לא יבוא זמנה. וואלה. יש תמיד שאלות, וגם יש לי רגעים של ספקות ופחדים, וגם לי יש רגעים שעולה בי מן עצבות, שאני שואלת עצמי, רגע, מה זה, כל זה היה לשווא באמת? יש רגעים שפתאום אנחנו חוזרים לסורנו, ואני שומעת את ההתלקחויות בתקשורת ו... ואת המאבקי כוח, ואני אומרת, לא, זה לא יכול להיות. אם משהו מוריד אותי היום, במיוחד, זה זה.
יו, את יודעת ורד גם אותי. זה כאילו עושה לי כזה, כמו שנגמר לך הכוח מהקצה כן. של האצבעות.
בדיוק.
עוד פעם אתם על זה? עוד פעם אתם על זה? די, לא, מה, לא היה מספיק קשה? מה, אתם לא רואים? נכון?
זה מה שיכול להרפות את ידיי ואת רוחי.
אז... כשאני שומעת אותך מדברת כאן ורד, אני כאילו אומרת, נגיד שהייתי צריכה להתפלל על טקסט שמישהו מעולם הנפש שהוא קרוב לעולם האמונה יגיד, אז לא הייתי יודעת לרצות שתגידי ככה, ככה. לא יכולתי. אז תראי, רגע, עוד שאלה יש לי אלייך. כי מצד אחד יש מה שאנחנו אומרים בחוץ, מצד שני יש גם רגעים שאנחנו לבד עם עצמנו באמונה.
כן.
ששם, שם הכל מתבשל, כאילו, אתה לא יכול לבוא החוצה אם לא קורה בתוכך משהו פנימה.
כן.
ואני מניחה שאת גם משוחחת עם עצמך. על, על, על לוקות ו, וראיית, כי אותי לימדו בתור, אוקיי, גדלתי בעולם אחר, אבל כשפתאום אתה יודע לראות, לראות אמונה, לראות את הכל משתובב.
סימנים,
כן,
חיבורים.
לראות ו, ו, ולגלות את, את אומקא דליבה, זה לא סתם שם התוכנית, כן, לראות מתוך העומק של עצמך את, 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 את חלק אלוקא ממעל.
את מי שאתה באמת. אני חושבת שזה המשפט. אני חושבת שמה שקורה בחיבור הזה, זה להתחבר למי שאנחנו באמת, מתוך הכאב, הרבה פעמים זה מה שקורה. אנחנו מתחברים לאיזשהו קול פנימי, שמסיר את כל החששות, פחדים, ותהיות ממה אחר יגיד, ומה יחשבו. להתחבר פנימה, וללכת עם האמת הזו, שיש בה מעט מאוד דברים בעיניי, כששואלים אותי, מה, את חוזרת בתשובה עכשיו? אז אני אומרת, אני מתחברת עכשיו למספר עקרונות שיש אותם ביהדות ומבחינתי הם הכל, ואם אנחנו היינו נלך בהם, אנחנו על דרך המלך. זה מאוד פשוט. עשרת הדיברות, סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אגב, זה נמצא אצלי בבית תלוי. ואהבת לרעך כמוך. אם נעשה את כל זה, אני חושבת שהעולם שלנו יהיה עולם טוב יותר אחרי המלחמה הזאת.
אני שמה אותך מורה בבית יעקב עוד רגע. עברת פסיכולוגית רפואית, הפרזנטורית של משרד הבריאות. איך את מדייקת את זה?
להסברת חרדה וצמיחה מתוך משבר.
אמן. יאללה, פרסומות, ואנחנו ממשיכות.
עכשיו איתכם, אומקא דליבה עם אפרת ברזל.
אומקא דליבה, וואו, 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 איזו תוכנית, אני גם בן אדם פה, יש לנו על הקו מישהי מיוחדת במינה, אני רק מודה לך ורד, אין לי מילים על, על האומץ, על היכולת, על לדבר אמונה ב, בעם שלנו, מתוך המקום הזה של המצב, אני מקווה, יודעת שכולנו זוכרים את ה... זה המקרה הראשון שנחשף בשבת הזו, סרטון שעלה תוך כדי שמחבלים נכנסו לבית של משפחת הרבה תומר אלה דפנה. תכף יתגלה הכל, ונועם שם ודקלה, אבא, אמא, שתי ילדות ועוד ילד אחד, שהמחבלים לוקחים את נועם שהסתובב בין בתים ויצעק בעברית לצאת מהממד כדי לעבוד על האנשים, והוא איננו פה כבר היום, ודפנה ואלה נלקחו בשבי. רגע, תומר איננו, דקלה איננה, נירוז חזרו מהשבי, דפנה ואלה, אבל הדודה המדהימה שלהם שזכיתי להכיר בטיפי-טיפי לפני המלחמה הזאת, אבל בגודל-גודל של אור של אישה יהודיה מלאת כוח. שלום דודה שרה הרבה.
שלום וברכה, אפרת אהובה.
איך ההקדמה?
ברכת אור ואהבה.
ספרי לי מה שלומך בימים אלה, את כמו חמצן לבריד, תאמיני לי. מה שלומך קודם כל?
אנחנו בסדר של הקדוש ברוך הוא. זה מה שעוזר לנו להבין שהכל בסדר, כי הכל בסדר של הקדוש ברוך הוא. אנחנו משפחת ערבה, בחרנו לחיות באור ואהבה, וקצת הכרת אותי, זאת לא סיסמה.
נכון.
אז קודם כל, חיבוק למי ששומע אותנו, ואני אספר לכם שאני מדברת איתכם מכפר מימון. זה יישוב בעוטף, ו... אני מבקשת ביחד איתכם, אנחנו שומעים מפה הרבה מאוד תותחים שרועמים, ואת המטוסים שעושים את העבודה, ואני רוצה שנחזק באמת את החיילים, כי אנחנו שומעים פה בבית את העבודה הלא פשוטה והמורכבת שלהם, ואת רוח הלחימה, משוקבת במיטה ושולחת להם אנרגיות טובות, אור ואהבה לכולם. ובאמת זאת הדרך חיים שלנו.
יום.
ואפרת נכנס לנו ללב ולמשפחה.
שמה.
ואם נחזור רגע ליום ההוא, אז באמת מדובר על משפחה יקרה שהקימה בית נוסף, חיברו שני בתים. דקלה הגיעה, היא גדלה בכפר מימון, ונועם גדל בנתיבות, והם בחרו לגור בנחל עוז. הם חברו אחד לשני לפני 8 שנים, והקימו באמת, חיברו שני בתים, תרתי משמע, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית, והרבה אנרגיות טובות. דקלה היא הגיעה עם תומר וסתיו ועודין, ונועם הגיע עם אלה ודפנה. וביחד הם יצרו בהרמוניה בית חדש, נהדר ונפלא. עם מלא שירה, מלא שמחה, מלא חסד, מלא נדיבות ונתינה. ובאותו בוקר של השבת, כמו שסיפרת, אפרת, באמת המחבלים נכנסו אליהם הביתה, כשלפני כן הסתמסנו עם דקלה, והיא אמרה, לא, הכל בסדר, הם רגילים. והכל באמת יהיה בסדר, באמונה גדולה, בעוז, לא סתם קוראים למקום הזה נחל עוז, בעוז וגבורה. היא הייתה, בסרטון הזה היא אפשרה לכל העולם, לכל המדינה, להיות ביחד איתה בשעות וברגעים המזוויעים האלה. מה שרואים באמת בסרטון, זה המחבלים לקחו את הטלפון שלה, הם באו מאוד מתוחכמים, ועלו לפייסבוק, ותארו לכם שאנחנו פה בכפר מימון, הם נכדים בבית, ועוברים טלפונים בין אחד לשני, אנחנו שומרים שבת כמובן, אבל במלחמה צריך לפתוח טלפון, וכולנו ביחד איתה ברגעים האלה. בתעצומות נפש שלה ושל נועם, הבן זוג שלה, כשהוא כבר ירוי ברגל, והוא נמצא עם שופי מורכים, דקלה מחזיקה את אלה עטופה בידיים שלה, על יד נועם יושבת דפנה, ילדה בת 14, אלה בת 8, ותומר יושב איתם, ויציח עם המחבלים האלה. והם מורידים מגנט מהמקרר, והם מתחילים להתווכח עם דקלה, כי יש שם עוד 2 ילדים במקרר, הם לקחו מגנט של שמחה של כל המשפחה ביחד. ודקלה משכנעת אותם שסתיו ועודין לא נמצאים פה כרגע. סתיו היה מחוץ לנחל עוז, ועודין התחבאה מתחת למיטה בדירה אחרת, בבית אחר. ואז כמו שאמרת, הם לוקחים את תומר והם יוצאים איתו החוצה כדי שהוא ישכנע את האנשים לפתוח את הדלתות, כי הוא היה בטוח שאם הוא ישכנע אותם, לא יפגעו בו ולא יפגעו במשפחות שהוא פותח להם את הדלתות. תומר בתעוזה שלו הציל נפשות. ובאמת אני רוצה שתיקחו את האור והאהבה והעוצמות והתעצומות האלה שהיו שם בבית, כי ככה הם חיו האנשים האלה, ולאורם אנחנו ממשיכים ללכת. אחר כך התברר לנו גודל הזוועה, שדקלה נרצחה. אחרי שבוע קיבלנו הודעה שמצאו אותה. חיכינו לידיעה מה עלה בגורלו של תומר, כבר הייתה הודעה על הלוויה של דקלה, ואז עצרנו את ההלוויה, כי התברר שמצאו גם את תומר, ויומיים אחר כך גם נועם נמצא, 3 קבורים בכפר מימון. העוצמות והתעצומות האלה, אפרת, ואנחנו נפגשנו, ודיברנו על הכוחות, את אלה ודפנה לקחו חטופות, ידענו די מהר שהן חטופות, כי העלו תמונה שלהם בבית בעזה. קיבלנו מלא מתנות לדעת מה קורה. ועשינו כל התקופה הזאת, לובינו על ידי עם ישראל, ועל ידי תפילות של כולם, אני בטוחה ממלא מאזינים שלך ומאזינות, עשו הפרשת חלה ותפילות. ובאמת שאלת אותי איך אנחנו מתייחסים, או איך נתייחס אליהם כשהם יחזרו.
אבל את יודעת, פעם אחרונה שנפגשנו, זה בכלל לא היה ברור שהם יחזרו. היינו בשלב של תפילות.
נכון.
אף אחד לא, כאילו, I'm speechless, והם אחרי כמה ימים, הם חזרו. יואו.
בתפילות ובגבורה, ושאלנו איך להתייחס אליהם, עשינו הפרשות חלה, והתחילו שם דמעות של בכי ושל עצב, ועודין בגבורתה, והבת של דקלה שנשארה. היא אמרה לכל מי שהיה בהפרשת חל, אנחנו שרים שירי תודה, אני רוצה להגיד מזמור לתודה, כי אני יודעת שהם יחזרו.
אני חייבת להגיד לך משהו, אני חייבת להגיד לך משהו. הרי איך שאנחנו פוקחים את העיניים, אנחנו אומרים מודה אני, נכון? ואני כל פעם כזה משתעה כמה דקות בבוקר, ואני חושבת על המשמעות של המילים האלה. מה היום הזה יכין, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני היום, וכמה הודיה, והיום בבוקר חשבתי על רבה אמונתך, שומע צערה? כי כאילו רבה זה יכול להיות גם מתרבה האמונה, כאילו זה גם יכול להיות פועל, לא רק תואר של אמונה. ואני מדברת איתך ואיזה חברה שלי בשם לימור שולחת לי עכשיו יוזמה של טייס בשם גדעון שרון על 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 הבנת אנשים שונים בעולם על המודה אני שלהם, ואני חושבת על הרגע הזה, שרה, סליחה על ההתלהבות, שאתם מחבקות את דפנה ואלה, מחבקים, אל תגידי לי, תגידי לי רק מה שאפשר להגיד, בסדר? אבל כאימא, כאישה מלאת חום ואהבה כמוך, ויש לך, יש לך הרבה מזה. מה עבר עליכם? מה זה לקבל את הילדות האלה? לא יודעת מה לשאול אפילו.
אז אני אגיד לך באמת מה. אנחנו לא התחלנו משהו חדש כשהם הגיעו, אלא איזושהי המשכיות. כי כל הזמן האמנו בהם, ושלחנו להם כוחות, שלחנו להם אור ואהבה, וגם דיברנו בשיחה כשנפגשנו, שהם יגלו כוחות ותעצומות, ולא רק הן, אנחנו שומעים את זה מהילדים, שומעים מההורים, איזה כוחות ותעצומות היו. דפנה ואלה היו בשבי איפה שהם היו, וראינו ושמענו איך דפנה מרימה את אלה, ואיך אלה נותת כוח לדפנה, זה בלתי יאמן, זה בלתי נתפס. הבנות האלה, איזה עוצמות ותעצומות. ואת יודעת, כשאני פגשתי אותה, הם חוזרים ומעכלים את כל ה... זה עוד ייקח זמן, כל מה שהם עברו ומה שקורה מסביב. Okay. יש הרבה דברים שמתעניינות ושואלות מה קרה גם לחברים שלהם ולאנשים האחרים. והיה רגע שככה הייתי איתה, והיא אמרה לי, את יודעת, לשים מצעים על המיטה זה תמיד דיקי עשתה. Yeah. אני לא יודעת לעשות. ואז אמרתי לה, בוודאי שאת יודעת לעשות, דקלה לימדה אותך כל כך הרבה דברים, okay. כדי שעכשיו תוכלי להשתמש בזה. אני מדברת איתכם על אלה שהיא בת 8.5. Okay. ודקלה ונועם כל כך נוכחים בחיים שלהם. ועכשיו באמת החיזוק של הדבר הזה, זה תקחי את זה, ועם זה תעשי הלאה, וגם עודין, שזה הבת של דקלה, וסתיו, שהם עשו הכל כדי שהבנות האלה יחזרו, בתפילות, בשירה, בשמחה, באמונה, ולכן זה מאוד מאוד טבעי, שהם פשוט נכנסות ככה למשפחה, והמשפחה עוטפת אותם, ועם העוצמות והתעצומות של כל האנשים מסביב, וגם שלהן, בעזרת השם.
אמן, אמן, הם הצליחו.
הם יקימו לעצמם את הבניין הדי עד שלהם, כל אחת ואחת. אמן. וכל אחד ואחד שם מהמשפחה, מבני המשפחה, ועם ישראל בכללותו.
אמן, אמן.
וזה התעצומות שיש לנו. זה לא פסק בשבי ובכל מה שהם עברו, להפך, זה רק התגלה והתעצם, ועכשיו היא מבינה שהיא מסוגלת לעשות דברים, שקודם אף אחד לא ביקש ממנה לעשות, כי עשו לה הכל.
את רק מסבירה לי, שרה, ובטח לכל המאזינים שלנו, כמה בעצם דברים קשים, או אזורים שהם בלתי אפשריים לפעמים עבור האדם, הנה בפועל, איך זה קורה שאתה מקבל כוח ממשהו שהוא כל כך קשה? הנה, את מסבירה את זה, פשוט מסבירה את זה. יאו.
הרב קוק אמר שחינוך זה לא להמציא משהו חדש, אלא להוציא מההסתר לגלוי מה שתמון בנער מעצם בריאתו. וכשגדלים עם ההבנה הזאת, ודקלה ונועם כל הזמן, כמה שהם עטפו, הם גם במרכאות בעטו, אמרו אתם מסוגלות. והדברים האלה עמדו לזכותם ברגעים הלא פשוטים האלה, וגם עכשיו. והחוכמה להאמין שיש את הכוחות ולשלוח ולכוון למקום הזה. אני תמיד אומרת להורים, מהמקום שאתם רוצים שהילדים יפעלו, לשם תכוונו.
כאילו, את אומרת לי בוודאות שאלה ודפנה ידעו בשבי, אפילו אנרגטית, מה עושים כאן?
זה משהו שהם למדו עם הזמן והם הבינו.
אוקיי, אוקיי. אני, הלוואי.
איך הם צריכות להתנהל, והם למדו וקלטו את הסביבה. כי לא היה להם ברירה אחרת, היה להם אחת את השנייה.
יאו, איזה מעניין מה שאת אומרת.
ותאמינו בילדים שלכם, ושלא יצטרכו להגיע, לא למצב של מחלה או תאונה, או חס וחלילה דברים כאלה קשים ומורכבים. זה לא בידיים שלנו, זה הקדוש ברוך הוא מחליט. הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. איך להיות עם המציאות שקיימת, והמציאות שהם הגיעו אליה, הם עשו את הבחירות, היו בוודאי רגעים קשים, כן. והם יצאו מתוך התופת הזה. והם בחרו, והם בוחרות, ואנחנו נמשיך לדבר לאותם כוחות ותעצומות, שהם התגלו שם. זהו, הם לא אותם בנות. גם אנחנו כבר לא אותם אנשים שהיינו קודם.
נכון, נכון.
אנחנו גדולים יותר, צומחים יותר, ולשם אנחנו מכוונים. ולא צריך להגיע לכאלה זוועות, באמת בדברים הקטנים, תחבקו את הילדים שלכם.
את רואה? בגלל זה אני אומרת את זה בסוף כל תוכנית, בגלל זה.
של אור ואהבה. ממקום שאתם רוצים שהם יתנהלו, תתנהלו אתם. תאמינו בהם, תאמינו בתעצומות שלהם. אני כאימא לארבעה ילדים, ברוך השם, וחמה, תרתי משמע, וברוך השם זכיתי ובורחתי כבר בנכדים, ואני רואה לאן הילדים מגיעים, ואיך הם עוברים את הדברים האלה.
את קולטת מה אמרת פה, יסוד חינוכי ממדרגה ראשונה. אתם רוצים שהילדים יעשו משהו? תעשו בעצמכם. כי הרי הם מחוברים לבריד שלנו, וכשאני אומרת, רוצו לחבק את הילדים שלכם, וזה היה כל כך פתאום אקטואלי, כשאי אפשר היה לחבק. ואת יודעת, שרה, אני מקבלת מיילים מנשים שלא יכולות לחבק את הילדים שלהם, מכל מיני סיבות. ואני שואלת אותם, לא להגיד את זה, זה מכאיב, ואומרות לי, תגידי את זה. כי יש משהו מחובר בין הורים וילדים כאן, שם, שהוא עמוק, שהוא עמוק. והנה, כמה הנושא הזה של חינוך טבוע כל אחד בתוך העצמיות שלו, ומה שהוא נותן אחר כך באור האחר הזה לילדים שלנו, אותו אור שמושלח החוצה. נכון, שרה?
אמת, ואני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, וגם על העניין הזה של החיבוק. כשישבנו קודם ודיברנו, אני אמרתי לך שאני יושבת בבית ואני שולחת להן אנרגיות.
נכון.
והם קיבלו והרגישו את זה, וככה אני אומרת גם להורים, שאולי יש איזה נתק עם הילדים שלהם, או לא מסוגלים, יש הורים שנמצאים על יד הילד שלהם, ולא מסוגלים לחבק אותם.
נכון, נכון.
וזה בסדר, לא לריב עם זה, עם עצמכם.
נכון.
אלא תדמיינו שאתם באמת שולחים אור ואהבה, ואתם מתנהלים מהמקום של האהבה, מהחלק של האהבה, מהחלק של הנתינה, זה מגיע. תמיד אני אומרת שמכינים שניצלים, להכניס שם את התבלין של האהבה, של הנתינה.
בשבת וביום חול, אה?
בהחלט, כי כשהם אוכלים את זה, זה מגיע, זה נכנס. ודרך האוכל מגיעים גם לנשמה של הילדים.
תודה.
באור גדול ובאהבה.
שרה רבה.
ותודה אפרת על מה שאת עושה, ולאן שאת מגיעה ונוגעת באנשים, ואת מאפשרת לנו להיות מי שאנחנו. להבין שלכל אחד יש את הסדר הפנימי שלו. וזה בסדר להרגיש את מה שהוא מרגיש, ואחר כך יש לו בחירה מאיזה חלקים הוא הולך ומתנהל. זה שוני שדיברנו עליו, הוא הולך להגיע בעזרת השם לילדים ולעזור, לתווך באמת את הרגשות ולבחור בעבודת המידות מאיזה חלק אני רוצה להתנהל.
אמן, אמן, תודה שרה רבה, ותני גם מרדיו קול חי מכל הצוות כאן חיבוק לאלה ודפנה.
ככה, תודה רבה לכם ולעם ישראל, תמשיכו להיות באור ואהבה.
אמן, אמן, תודה שרה רבה, דודה מסורה, להתראות.
חיבוק גדול, אוהבים אתכם.
בסוכות האחרון הייתי בסוכה של חברה שלי, ופגשתי פעם ראשונה בחיי אישה מופלאה. אתם יודעים, בעלת תשובה מזהה בעלת תשובה. איילה. איילה ניצן, פגשתי את איילה. איילה, אתה לקו?
כן, כן, אני איתך.
ותושבת תל אביב, אדם מוכשר, מעצבת בגדים נדירים לפני התשובה וגם אחרי, אישה מלאת אמונה, ודיברנו על מצב אדם יהודי במראהו ובנוכחותו ברחובות תל אביב, ומה שאת סיפרת לי איילה, בואי נהיה שנייה לפני המלחמה ואחר כך אחרי המלחמה, אבל זה היה קשה להסתובב. שיינקין, פיירברג, איילה, מה העניינים, איילה ניצן?
כן.
מה שלומך, יקרה אחת?
ברוך השם. באמת נקלענו לעולם חדש.
תסבירי.
אני חושבת שכל אחד מאיתנו מרגיש את החיים של לפני ואחרי. ובמציאות של הרחוב התל אביבי, יש לזה דווקא באופן מפתיע ולא צפוי, גם משמעויות חיוביות. השנה האחרונה הייתה מאוד מאוד קשוחה ברחובות תל אביב. Okay. היה קשה להתהלך כאנשים שומרי תורה ומצוות. הייתה תחושה של התנגדות מאוד מאוד גדולה מהסביבה. Okay. שיצרה אצלנו איזושהי ארכנת ראש מסוימת. ועכשיו בשבועות האחרונים יש תחושה שאפשר שוב להרים את הראש.
משהו אישי שקרה לכם כאנשים דתיים בתל אביב?
תראי, אנחנו לא נתקלנו באופן פרונטלי בדברים הקשים שהיו. אני מדברת על לפני המלחמה. אבל כן הרגשנו את זה באוויר. אני מתרגלת יוגה בסטודיו ליד הבית, שהם בעיקר נשים חילוניות. אני רגילה לסבר פנים יפות מכל מי שאני באה איתו במגע במשך השנים. והרגשתי פרצופים. והדבר הזה השתנה מהקצה אל הקצה. אני מרגישה שהלב של האנשים נפתח, שהקשר שלהם לנשמה היהודית שלהם נמצא היום במקום אחר. קרה פה משהו שעדיין אין מילים להסביר אותו, אני כן יכולה להרגיש אותו באופן מאוד מאוד עמוק ומשמעותי. הרחוב התל אביבי הוא לא אותו רחוב. עבר, יש איזשהו שינוי פנימי שאני חושבת שהוא קרוב לטוטליות. זה לא משהו נקודתי אצל חלק מהאנשים, זה איזושהי התעוררות. אני חושבת שאנחנו רק מתחילים להרגיש אותה, ואני שואלת את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? איך לפתוח את הלב לדבר הזה, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לפגוש את ההתעוררות הזאת, כדי להגיב לה בצורה שתחזק אותה ותתמוך בה.
נכון, 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 איילה. ואת יודעת, אתם כבעלי תשובה, אני רק אתמול בלילה גיליתי שהזמר שמרטיט את הנפש, יונתן ניצן, הוא הבעל שלך.
נכון.
מה, ספרי לנו על דרכו המוזיקלית, כי את יודעת, לכל אחד שמביא מהעולם הקודם שלו כל מיני עניינים, פתאום כשעוברת מסננת של קדושה ותורה, משהו יוצא אחר טיפה, מעודן יותר, גבוה יותר, קדוש יותר. איך זה בא לידי ביטוי? הנה, אנחנו שואלים איך לנצל את הרגעים הקדושים האלה בביחד של העם שלנו. איך את רואה את זה על המוזיקה שלו?
אז קודם כל אני חייבת לשים בסוגריים, בעלי ואני, שנינו מגיעים מרקע דתי לאומי.
כן.
דם מעין באת, מכיפה סרוגה.
אוקיי.
שנינו, אני גדלתי בקיבוץ כפר עציון, זה קיבוץ דתי בגוש עציון, בעלי גדל בקריית משה. ואנחנו בעצם דתלשים שנשרפו.
הופה.
אנחנו לא בעלי תשובה קלאסיים.
כן.
ולכן יש לנו עוד איזשהו רובד, עוד חיבור לעוד חלק בעם ישראל. ואני חושבת שזה הופך את התמונה שלנו ליותר מורכבת זה גם יותר מעניינת, כי חלק מהחומרים שאנחנו חיים ופועלים איתם בעולם הם מורכבים גם מהעבר הדתי-לאומי שלנו, עם כל הערכים ועם כל הדברים היפים שהוא נותן לנו. ובעלי באמת מוזיקאי, מנגן על פסנתר מגיל 6. מגיע ממוזיקה קלאסית. אז העושר המוזיקלי זה משהו שבאמת טבוע בעבודה היצירתית שלו.
כן.
והוא כמו מוזיקאי, כמו אמן, תפקידו בתקופות כאלה לשקף את הלך הרוח הפרטי והכללי באמצעים שעומדים לרשותו, בכלים שהקדוש ברוך הוא חנן אותו בהם.
כן.
וברוך השם שיוצאים דברים שעוזרים לכולנו להתחבר ולהרגיש ולפגוש את המקומות העמוקים והנקיים והגבוהים בתוכנו. אני חושבת שזה התפקיד של מוזיקה, וזה זכות לחיות עם אדם שיודע לתווך את הדברים האלה החוצה ולפגוש באמת הרבה מאוד לבבות שהמוזיקה היא מים צוננים על נפש עייפה תמיד ובימים האלה במיוחד.
נכון, נכון. תגידי, איך אוזניים לא דתיות שומעות את השירים המלאי אמונה של בעלי, איך שתכף נשמע את השיר האחרון והחדש?
תראי, אני בסביבה הקרובה שלי, חברות, אנשים שאנחנו בקשר איתם, שהם לא שומרי תורה ומצוות, אבל כן פוגשים את המוזיקה של יונתן לאורך השנים. מוזיקה זה לא דבר מילולי. זה דבר שהוא חץ בלב.
נכון.
הוא פונה ישר לרגש ומתחיל לעבוד.
נכון.
וזה קורה, וזה לא משנה מה ההגדרה של הבן אדם, זה דברים שפוגשים את הנשמה ועובדים. וגם שיר כזה, השיר שנשמע עוד מעט, שומר ישראל, זה שיר שכל אדם שיש לו נשמה יהודית מתרגש ממנו.
אותי הדביקה בו חברה חרדית בכלל, אז באמת הוא מדבר אל כולם ולפנימיות שלנו בטח. ואת יודעת, אני מאחלת לכולנו במפגשים שונים מאיתנו להמשיך לקדש שם שמיים, להקשיב אחד לשני.
אמן.
ולעצב את הבגדים החיצוניים ואת ההיענות מבפנים אל הבדים האלה, לסיפורי בדים שימשיכו עוד הרבה שנים לתת כוח לעם שלנו בביחד.
אמן, אמן. אני חייבת להגיד במאמר מוסגר שאחד מהדברים שהכי מחזקים אותי ומסמכים אותי בתקופה הזאת, שהמפונים גם בים המלח, גם בשפעים, פגשו את הבגדים שלי, לובשים אותם, הם מסמכים אותם בימים האלה, ובאמת הדרכים הבלתי אמצעיות להתקרב ולהרגיש ביחד, וכל אחד עם אימו אנוכי בקצרה, באופן שמתאים לאישות שלו וליכולות שלו, וצריך להסתכל על הדברים הטובים והמחברים והמחזקים, ויש כאלה גם בתקופה הזאת.
מה, פשוט תפרת להם בגדים?
לא תפרתי להם בגדים, נתתי להם בגדים מהמלאי שלי. היה לי ברור שהם צריכים לפגוש בגדים קודם כל חדשים ובית נוחים ומתאימים ויפים, דווקא כשהם נמצאים בימים כל כך רגישים.
וואי, תשמעי איילה ניצן, בואי נשמע את השיר של יונתן. תודה.
טוב.
תודה שדיברת
המון
איתנו.
המון המון תודה, בשורות טובות.
אמן, דש לרחובות תל אביב, אהובים עליי.
נמסור, יגיע.
ביי, נתראות.
תודה אהובה, תודה רבה. ביי.
כמו הרשריש ישראל.
ועל יומן ישראל,
ועל יומן ישראל, אוי מבין, אוי מבין,
האומרים שמה ישראל,
זהו, שעתיים מרתקות שהיו לי איתכם כאן, מאזינים ומאזינות יקרות. אני הולכת לעשות שניצלים לילדים ומבקשת מכולנו, מעבר לתפילות ולהודיות ולמה שכולנו עוברים ועוברות, רוצו, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו, רוצו לחבק את ההורים שלכם. אני עושה את זה כל הזמן ומקפידה, נפרדת מכם אבל מקריאה רק את ההקדשה. הספר הזה מוקדש להורים האהובים שלי עוד בחייהם, עד 120, שנתנו בי אין סוף וממשיכים עדיין להעניק לי את כל הטוב שלהם. תודה אמא, תודה אבא. רצה לחבק אתכם, עומקה דליבה, אסתי הרשקוביץ, מוטי קופר, יעלי איבר, ביי, אפרת ברזל.
המשל אישי,
לשלוש כדור.